אני אסכם רגע את מה, איפה הגענו בשיעור הקודם. אנחנו מדברים על המשמעות של השותפות. הגמרא אומרת שבשליח לשחוט פסח או להתמנות על פסח, אי אפשר ללמוד ממנו את השליחות לקודשים, בגלל ששם יש לו שותפות בגבי. שאלתי מה, למה זה משנה אם יש לו או אין לו שותפות בגבי. אמרתי שיש, אפשר לראות את זה בשתי צורות, שהן נעוצות בשאלה מה בעצם החידוש בדין שליח. אז אפשר לראות את החידוש יש בדין שליח שני חידושים. חידוש אחד, שהשליח יכול לבצע את הפעולה. השליח השני, שהפעולה שאותה הוא מבצע מתייחסת אליי. שני הדברים האלה לא היינו יודעים בלי התורה. יש איזשהו קשר ביניהם, תחשוב למשל על השליח לגירושין. אז כיוון שהוא לא הבעל של האישה, אז הוא לא יכול היה לגרש אותם. זאת אומרת, אין לו את היכולת בכלל לבצע את פעולת הגירושין. זה חידוש אחד של דין שליחות, שהוא כן יכול. חידוש השני זה שמתייחס אליי. כל מה שאין לו את היכולת לבצע את זה, כי זה, כי אני הבעל. זאת אומרת, יש איזשהו קשר בין השאלה אם אתה יכול לבצע את הפעולה, לבין השאלה האם אתה יכול לייחס אותה אליי. אבל יש מקומות, למשל, מי שלא בתורה. מי שלא בתורת הדבר, השאלה היא מה הבעיה שזה יוצר. הבעיה שזה יוצר זה שאם הוא לא בתורת הדבר, פשוט אין לו את היכולת לבצע את הפעולה. באופן עקרוני הוא שליח שלי. הוא יכול היה, אם הוא היה עושה את זה, זה היה מתייחס אליי. אין לו דרך לעשות את זה בגלל שהוא לא ברחי, הוא לא בתורת הדבר. אז ישנם מצבים שבהם כן אפשר להפריד בין שני האספקטים האלה. ואם אני חוזר לדין שותף, ואני שואל מה היתרון שיש לשותף, למה כשאומרים לי ששותף יכול לעשות משהו, אי אפשר ללמוד מזה דין שליחות, אז זה יכול להתפרש בכל אחד משני האספקטים האלה. אם אתה שותף, אז קודם כל יש לך את היכולת לעשות את הפעולה, כי אתה עצמך עושה אותה. למשל, מי שהולך לשחוט את הפסח. כיוון שהוא, זה פסח שהוא גם שלו, או להתמנות על הפסח. כיוון שהפסח הזה הוא גם שלו, אז ודאי שהוא, מבחינת היכולת לעשות את הפעולה, ודאי שיש לו אותה. ולכן השותפות שלו נותנת לו יתרון ביכולת לבצע את הפעולה. אפשרות שנייה להבין את זה, זה שכיוון שהוא שותף, אז יש זיקה ביני לבינו. ולכן יותר קל לו לייחס את המעשה שלו אליי. יש לנו קשר בינינו. כמו שראינו שיהודי יכול להיות שליח וגוי לא יכול להיות שליח. למה? מה ההבדל? שיהודי הוא מהמשפחה שלי. זאת אומרת, אז הזיקה בינינו מאפשרת, או התורה אומרת, שאם הוא עשה את זה, זה כאילו שאני עשיתי את זה. אבל מישהו שהוא רחוק ממני, גוי, אז גם אם הוא עשה את זה, זה לא יכול להתייחס אליי. אז פה זו שאלה של הקרבה. אז אפשר לומר ששותפות היא סוג של קרבה יותר גדולה מאשר להיות בני אותו עם. אם אנחנו שותפים, אז במעשה הזה עצמו אנחנו נמצאים ביחד. אז לכן הפעולה שלך יכולה להתייחס אליי ביותר קלות. אז יכול לתת לך יתרון בכל אחד משני האספקטים. זה לא אפשרות שלישית, אלא זה בעצם רק הסבר למה היותך שותף מקל עליך לייחס את המעשה אליי. אז ההסבר הוא אתה בעצם לא מייחס את זה אליי, אתה עושה את זה, אתה מייחס על הקבוצה כולה ובפרט אליי. זה רק הסבר לה, זה רק הסבר לה. נו, בסדר, אבל למה זה מאפשר לך לעשות את זה עבורי? כי אני חלק מהקבוצה. זה רק הסבר ליתרון של השותפות לעשות את המעשה עבורי, לייחס את המעשה אליי. ההסבר הוא שאנחנו שנינו שייכים לאותה קבוצה, לאותו קולקטיב. אז זה אלה שני היתרונות שיש לשותף, או כל אחד משתי האפשרויות להבין את היתרון של שותף, או שיש לו את היכולת יותר לעשות את הפעולה, ולכן אי אפשר ללמוד ממנו לשליח רגיל, או שיש לו יותר את היכולת לשייך את הפעולה אליי, או לקולקטיב ששנינו שייכים אליו, ולכן אי אפשר ללמוד ממנו לשליח רגיל. טוב, ראינו שיש מחלוקת אחרונים, עצמות יוסף והפני יהושע, האם היתרון של שותף שהגמרא מדברת עליו זה שותף שהוא גם שליח? זאת אומרת, כשאני מיניתי אותו כשליח, אם הוא שותף, אז יש לו איזשהו יתרון, זה הפני יהושע, ועצמות יוסף מבין שהשותפות היא תחליף לשליחות. זאת אומרת, לא מדובר שמיניתי אותו כשליח, אלא היותו שותף מאפשר לו לפעול עבורי גם בלי שהוא שליח. כן? גם בלי שמיניתי אותו להיות שליח. עכשיו, על פניו, אם הפני יהושע מדבר על שליח שהוא גם שותף, שותף ושליח ביחד, אז ברור שהשותפות לא באה לייחס את המעשה אליי, כי זה כבר עושה השליחות. אז היותך שותף נותן לך יתרון, כנראה בזה שאתה יכול יותר לעשות את הפעולה. ממילא היא תתייחס אליי, כי אתה שליח שלי. אבל אם אתה אומר שהשותף צריך להיות גם שליח וגם שותף, אז מתבקש לומר שהשותפות לא תורמת לייחוס המעשה אליי, זה עושה השליחות, השותפות תורמת לעצם האפשרות שלך לעשות את המעשה. אם אתה שותף, אז אתה יכול לעשות את המעשה. זה לא הכרחי, כי הרי הגמרא אומרת שאם הוא שותף, אז זה יעבוד, ואי אפשר ללמוד מכאן ששליח בלי שותף זה יעבוד. אפשר היה לומר שרק את השותף אני יכול למנות כשליח, וממילא לייחס את המעשה אליי. אבל אי אפשר ללמוד מכאן שאם אני ממנה מישהו רגיל כשליח, שהוא לא שותף, שזה יוכל לייחס את המעשה אליי. לכן אי אפשר לנתק בין היותו שותף לבין היותו שליח. זה שהוא שותף, זה מה שמאפשר לו להיות שליח. זה לא שגם האחר הוא שליח, כיוון שהוא לא שותף זה לא יעבוד. לא, אחר הוא בכלל לא שליח. רק שותף אפשר למנות כשליח, ואז השותפות היא תנאי לאפשרות למנות אותך כשליח. לא שהשותפות נמצאת ביחד עם השליחות, והם עוזרים לך לייחס את המעשה אליי. עצמות יוסף מדבר על שותפות במקום שליחות. זאת אומרת, לא צריך שהוא יהיה שליח. עכשיו פה זה באמת נראה שהשותפות עושה, פה זה די ברור שהשותפות עושה את שני הדברים. אם אתה לא יכול לעשות את הפעולה, השותפות אומר שאתה כן יכול, אז זה עניין אחר. אבל בעיקר מה שהשותפות עושה זה שהיא תחליף לשליחות. זאת אומרת, אפשר, הפעולה שאתה עושה יכולה להתייחס אליי, למרות שאתה לא שליח. אוקיי? אז כאן אני חושב שזה יוצא ברור, בפני יהושע יש מקום לדון, אבל בעצמות יוסף, זה יוצא מאוד ברור, זאת אומרת, הוא מדבר על שותף שהוא בכלל לא שליח, זאת אומרת, כל הפונקציות של השליח יכולות להיות לשותף עצמו, אז ברור שהשותפות לא רק נותנת לך את האפשרות לעשות את הפעולה, אז זה עוזר לי, אני עוזר לזה גם להתייחס למשלח. אתה לא שליח שלו, אז איך זה התייחס למשלח? ברור שהשותפות נתפסת כמשהו שגם מאפשר לך לייחס את הפעולה למשלח, לא רק נותנת לך את הכוח לעשות את הפעולה. לפי הפני יהושע, יש לך את מושג השליחות בצד. אתה יכול להגיד, לא, השותפות רק נותנת לך את הכוח לעשות את הפעולה. והשליחות היא זו שמייחסת את זה למשלח. אתה יכול להגיד שלא, כי אולי השותפות היא תנאי לשליחות. אבל בעצמות יוסף ברור שהשותפות בעצם עושה גם את היחוס למשלח. ולא רק את היכולת לפעול. מה?
או שלא צריך יחוס למשלח.
אז לא צריך בכלל שליחות. מה זאת אומרת לא צריך יחוס למשלח? אבל אנחנו רואים... ואנחנו מדברים על המושג, על מקומות שבהם צריך שליחות. אחרת מה הדיון?
לא, צריך שליחות אם אין שותפות.
למה? למה השותפות היא תחליף לשליחות?
למה היא תחליף? כן. אם אני שותף, אני לא
חייב
לפעול
בשבילך,
מספיק שאני פועל בשם השותפות.
זה מה שיוסף אמר קודם, הוא הזכיר את מה שאתה אמרת בשיעור הקודם. זה הסבר איך שותפות יכולה להקל על ייחוס המעשה אליי. לא, זה נקרא לייחס אליי, אתה רק אומר, כיוון שאני חלק מהשותפות, וזה מייחס לשותפות, אז אני מיוחס גם אליי.
אז אם זה מיוחס לשותפות, אני מבין גם בלי שליחות,
ברור, אבל השאלה...
אני
עושה את זה. לא, ברור, אנחנו מדברים על מישהו שמדבר על שותף שהוא לא שליח. זה עצמת יוסף, ברור שלא צריך את מושג השליחות. אני אומר, זה הסבר למה מושג השותפות הוא תחליף לשליחות כמייחסת את הדבר אליי. ההסבר הוא שזה עובר דרך הקולקטיב המשותף ששנינו שייכים אליו.
היא לא מבינה
מצפית
את הכסף,
אתה עדיין
מתייחס גם אל
ה... כיוון שיש דרישה שזה יתייחס אליי. אחרת לא היה צריך פה שליחות.
לא,
יש
אפשרויות, יש מסלול
אחד
מתייחס
אל המשלח,
זה מסלול
שליחות,
זה מסלול
שותפות. זה מאוד לא סביר. אם ההלכה, נגיד שחיטת פסח, אם ההלכה דורשת ששחיטת פסח תיעשה על ידי הבעלים, רק בגלל זה הרי אנחנו דנים בשליחות, אולי השליח יועיל או לא יועיל, למה? כי צריך שהבעלים ישחט.
לא, אבל הבעלים זה לא תמיד בן אדם אחד.
לא, אבל אני אומר, עכשיו, אני מדבר על שאני שולח שליח לשחוט לי פסח, חבורה של בן אדם אחד, אוקיי? אז צריך שאני אשחט. לכן מתעורר הדיון של שליחות. זאת אומרת, השליחות אומרת, אוקיי, זה נחשב שאתה שחטת, כי המעשה מיוחס אליך. זאת אומרת, שבאופן בסיסי, הדרישה ההלכתית היא שאני, הבעלים יהיה השוחט.
שיש רק בעלים.
לא, זה מה שאני אומר. עכשיו, אם אתה אומר שכשיש הרבה בעלים, אז הדרישה ההלכתית משתנה. לא גדרי השליחות. אין סיבה להניח את זה, זה אתר של אוקם. זאת אומרת, לכל היותר, הרבה יותר סביר להגיד, לא, אם יש...
זה לא כמה אני יכול להסתדר, כי אני אומר שתמיד הדרישה היא שהבעלים ישחוט. רק במקרה של שותפות, הבעלים זה לא אדם. שותפות היא הבעלים, כמו חברה בעל. זה תמיד, תלוי מי אתה שם במשבצת של הבעלים.
בסדר, פה זה כבר באמת מגיע להבדלים שהם בעיקר ניסוח. אוקיי, אז עדיין דה פקטו זה נקרא שאני שחטתי. אני כחלק מהקולקטיב, מהבעלות המשותפת. עכשיו, ראינו במעריק, כותב שהיתרון, מסביר את היתרון של השותף במי גודל זכי לנפשי. הוא מביא את הביטוי מי גודל זכי לנפשי, זכי נמי לך, כיוון שהוא שותף, הוא הרי יכול לעשות את הפעולה עבור עצמו, ומי גודל שהוא יכול לעשות עבור עצמו, הוא גם יכול לעשות לחברו. קודם כל, כאן כבר כן רואים שזה לא מדבר על הקולקטיב, כי אחרת אתה לא צריך להגיע למי גודל זכי לנפשי, הוא חלק מהקולקטיב. מי גודל זכי לנפשי זכי נמי לחברי, זה אומר, אני יכול לעשות את זה עבורי, זה מקנה לי את האפשרות לעשות את זה עבור המשלח. זה יכול לעבור אולי דרך הקולקטיב, או לא לעבור דרך הקולקטיב, אבל בסוף בסוף צריך שזה יפעל עבור המשלח. וכיוון שיש לך את היכולת לייחס לעצמך, אנחנו אומרים שזה גם מאפשר לך לייחס את זה למישהו אחר. בעצמות יוסף מדבר על זה שזה כאילו האחר בא ועושה את הפעולה איתו. כיוון שאתה שותף, בעצם לא הוא עשה את הפעולה, אתה עשית את הפעולה. רק אתה, השותף, גורר איתו את כל השותפים, וזה כאילו שהם כולם עשו את זה. אוקיי? אז זה ניסוח של העצמות יוסף. עכשיו פה רק הערה שלא הערתי בפעם הקודמת. לכאורה מי גודל זכי לנפשי בכלל לא שייך כאן. בגלל שמי גודל זכי לנפשי נאמר בתופס לבעל חור. כאשר נגיד שיש רובן חייב כסף לשמעון לוי ויהודה. אוקיי? עכשיו, אני, שימון יכול לתפוס ממנו כסף, הוא לא פורע את החוק. עכשיו, אני שימון, אני יכול לתפוס מרובן את הכסף, למרות שלא יישאר כסף ללוי וליהודה. חייב לי, הוא חייב להם. יכול לתפוס את זה. מה קורה עם מישהו אחר? מישהו אחר לא יכול לתפוס את זה. עבורי, לא עבור עצמו, עבור עצמו, סתם גזל. אבל אם הוא תופס את זה עבורי, הרי רובן חייב לשימון כסף. בא עכשיו, יישא שכר, והוא תופס מרובן עבור שימון. האם הוא יכול? תשובה היא לא. למה? כיוון שהוא חב לאחריני. הוא זוכה עבור שמעון, אבל הוא גורם הפסד ללוי ויהודה. אוקיי? יש שם מחלוקת רשי ותוספות. רשי אומר שאם שמעון מינה את יששכר כשליח, אז זה כן יועיל. רק מדין זכין זה לא מועיל. והאמת שההיגיון אומר את זה. כי התורה הרי עשתה את דין זכין. לא אני מיניתי אותו כשליח, התורה הופכת אותו לשליח בהנחה שהוא זוכה לי. למה שהתורה תעדיף אותי עליהם? קראת התורה אנחנו כולנו שווים, למה שהתורה תדאג לאינטרסים שלי על חשבון האינטרסים של לוי ויהודה? אבל אם אני ממנה אותו כשליח, כמו שאני עצמי יכול לתפוס, אני יכול לדאוג לאינטרסים שלי יותר מאשר של אחרים, חייך הקודמים. אם התורה פועלת, היא לא תפעל לטובת אחד על חשבון האחרים. אם אני פועל, תגיע לי הרי... חייב לי את זה. אני יכול לפעול גם על חשבון האחרים. אם מיניתי כשליח, זה פועל בשמי, גם כן, עדיין הוא יכול. זה שיטת רשי, אבל רוב הראשונים, תוספות ורוב הראשונים אומרים שלא. זאת אומרת, תופס לבעל חוב לא קנה, גם אם הוא מינה אותו כשליח. כן? עכשיו, אם שמעון עצמו, אני, כן? תופס, אבל לא עבור עצמי, אלא עבור לוי. אז אני חב לעצמי, אבל זה לא בעיה, נכון? מותר לי לחוב לעצמי. ואני חב גם ליהודה. לכאורה אני לא יכול, כלומר שזה חב לאחריני. הוא אומר, מי גודל זכי לנפשי, זכי נמי לחברי. ולעצמי יכולתי לתפוס. כיוון שיכולתי לתפוס לעצמי, אני יכול לתפוס גם עבור יהודה. בסדר? הוא חייב לי כסף, מה זאת אומרת? הוא חייב לשנינו כסף. אם יהיה לו, שיהיה לו כסף, מדובר שאין לו כסף. יש לו כסף רק עבור אחד מאיתנו.
אם יהיה לו, אז ברור, כל אחד שלא קיבל זכותו לתבוע את הכסף. אז פה אומרים מי גודל זכי לנף שזכי נמידה, ועכשיו תשימו לב מה קורה פה. הנקודה היא שיש שני הבדלים בין המקרה הזה לבין המקרה שלה. למה שם שייכת הסברה של מי גודל זכי לנף שי, ואצלנו קשה לומר אותה. במקרה ששם אפשר היה להסביר את זה, לא חייב להיות, אבל אפשר היה להסביר את זה כך. כשאני תופס ממנו את הכסף, בעצם אני תופס עבור עצמי, לא עבור יהודה. אני שימון, כן? והוא חייב גם לי וגם ליהודה. אני תופס עבור עצמי ומעביר ליהודה. עכשיו, לתפוס עבור עצמי ודאי יכולתי. אז פה, מי גודל זכי לנפשי, הוא ממש מילולית. רגע, שנייה, שנייה. יכולתי לתפוס את זה לעצמי, ואף אחד לא היה מספצל. עכשיו, אז אני תופס לעצמי ונותן ליהודה. אף אחד לא יכול לעכב עליי. עכשיו, הטענה היא כמובן שזה עדיין נחשב פיראון ליהודה, לא פיראון אליי. הייתם יכולים להגיד, אז זה פיראון אליי, ואני אחרי זה נתתי מתנה ליהודה. לא פיראון ליהודה. ואז יהודה יכולה לתבוע אותה הוא בחזרה, ואני לא אוכל לתבוע אותו. שוב פעם, כן? אבל זה לא ככה. אלא היכולת שלי לתפוס עבור עצמי ולהעביר ליהודה, מאפשרת לי לתפוס ישר עבור יהודה. זה המיגו הזה חיל הנפשי, זה העיקרון של המיגו. זה שיש לך את הכוח לבצע את הפעולה באופן אחד, אומר שאי אפשר למנוע אותך מלבצע את הפעולה באופן אחר. או ננסח את זה עכשיו, ההבדל השני שיסביר את ההבדל הזה. ההבדל השני, שפה חוסר היכולת שלי לבצע, זה בגלל שיש מישהו אחר שמעכב. לוי. לוי אומר, רגע, אתה פוגע בזכויותיי. אתה תופס את זה עבור יהודה. אבל מה אם הייתי? אתה פוגע בזכויותיי. לולי אני יכולתי לתפוס לעצמי, אם הייתי בן אדם זר, שתופס עבור יהודה, אומר לוי, מה פתאום? מה פתאום אתה מעדיף את יהודה עליי? אתה בא מכוח התורה לפחות, כן? דוב את השליחות. עכשיו, אם אני יכולתי לתפוס עבור עצמי, אז ללוי לא יכולה להיות טענה. מה אתה רוצה? אני הרי יכולתי לקחת ממנה ולא יכולת להקיב, ואז הייתי נותן לה את זה בתור מתנה. אז אתה תישאר בצד, אני עכשיו תופס עבור יהודה. אני חושב שזו סברה פשוטה.
עכשיו אני לוקח קודם
ליהודה
ואחרי זה לעצמי.
בסדר, אבל... אתה מביא אותי כבר למקרה שהוא אולי הערמה. נכון, אז אני אגיד לך ששם אי אפשר. לא, זה כמו, אתה יודע, כמו שמעלים מובנה מהבור ביום טוב. הערמה רימין על הבכור.
כי
הבנתי
שזה הסיפור
מהתחלה,
למה שבן אדם
ירצה... לא, הוא יש לו כסף רק לאחד מהשלושה, זה הסיפור הרגיל. אני רוצה, מה זה למה? בא לי. מה אדם אם אני יכול? היא לא שואלת למה שאני אעשה את זה, אף אחד לא יעשה את זה. אם הוא רוצה לעשות את זה, הוא יכול. זה מה שהגמרא אומרת.
כן, אבל בשביל מה להסתדר? באמת
שייקח לעצמו ריתונה. אבל לא, הוא לא לוקח לעצמו נותן מתנה, כי אם זה היה כך, אז יהודה היה יכול עדיין לתבוע את הלווה, את החייב. ואני למשל לא יכולתי לתבוע את החייו. הגמרא אומרת לא. כיוון שיש לך את הכוח לקחת לעצמך, אז מבחינתנו אתה לא צריך לקחת את עצמך ולהעביר מתנה, אתה יכול ישר להעביר לו. ולמה? כי כל מה שאני לא יכול לתפוס, הרי גם מישהו אחר יכול היה לתפוס עבור יהודה. כל מה שאני לא יכול לתפוס זה בגלל שללוי יש טענות כלפיי. אומר ללוי, אתה תשב בצד, אתה לא יכול לעכב אותי כי יכולתי הרי לתפוס עבור עצמי. אז אתה לא יכול לעכב אותי. ממילא עכשיו, אם הוא לא מעכב אותי, אין שום מניעה לתפוס ישר ליהודה.
עכשיו אתה
לקחת ועדיין
אתה
נשארת בעל.
אם היית לוקח את זה
בקומך,
אתה היית
מסתלק. אוקיי. עכשיו אתה נשארת בעל חוב, אבל גם אם הוא... כן, אבל אז יהודה היה נשאר, זה לא כל כך חזק. אז גם אז יהודה היה נשאר בעל חוב, אני הייתי מסתלק, אבל... מי אמר? זאת אומרת, אז אתה מבין, זה טענה יותר חלשה. בסופו של דבר היו נשארים חוב לשני אנשים. לא, אז הגמרא אומרת, מי גודל זה הכי נפש, זה הכי נמלחם, זה לא קושייה. בסדר, זו טענה יותר חלשה, אבל עדיין זו טענה. אני עדיין יכול לסלק את לוי, ודאי שאני לא אותו דבר כמו אדם מהצד. אדם מהצד בכלל פועל רק עבור יהודה על חשבוני. כאן, אתה אומר, אם יהודה הייתי מסתדר, אולי כן, אולי לא, טענה יותר חלשה. אז הגמרא אומרת, לא, גם זה בסדר. גם זה מספיק. בסדר? לא, זה לא קושייה. אם הגמרא הייתה אומרת הפוך, הייתי מסביר כמוך. קושייה זה לא. אז אז מה שקורה כאן זה מה זה שייך אלינו? הרי אצלנו השוחט לא אומר אני הרי יכול לשחוט עבור עצמי אז אני אשחט גם, אז זה קשור, אתה באמת שוחט עבור עצמך, זה לא שאתה מעביר עכשיו למישהו אחר, כי אתה גם כן אחד מהחבורה, אתה שוחט עבור עצמך, רק השחיטה עבור עצמך יכולה להועיל גם למישהו אחר. זה גם כאילו שגם הוא עצמו שחט. מה זה קשור למיגוד הזכי לנפשי? מיגוד הזכי לנפשי, שם זה סברה טובה, בתופס לבעל חוב. אז זאת שאלה לא כל כך פשוטה, בכל מקרה, אבל רואים מהניסוח של המעריך, שהוא באמת מבין שהשותפות מאפשרת לי לייחס את המעשה אליך, איך שלא נבין את זה. וככה הוא תופס את העניין. שהשותפות היא לא רק נותנת לי את היכולת לשחוט, כי אני שותף, כי הרי בסדר, כל לשחוט יכול גם מישהו אחר, אם הוא שליח שלנו, אלא היא גם מאפשרת לי לייחס את השחיטה אליך, לכן הוא משתמש במינוח הזה, מיגוד הזכי לנפשי זכי נמי לחברי. אני מניח שהוא לא מתכוון להביא ראייה מסוגיית מיגוד הזכי לנפשי. הוא משתמש בביטוי הלשון הזה, כמו שם, כך גם פה, כדי להגיד את זה. עכשיו, עדיין השאלה היא, אוקיי, אבל למה באמת? גם אני מבין את ההיגיון. אבל פה, מה ההיגיון? אז מה אם אתה שותף ואתה יכול לשחוט? יש אוסף של המון דברים, כמה וכמה דברים בגמרא, שאנחנו מוצאים כל מיני עקרונות כמו מיגו כזה. יש למשל, מיגו דה ודופן לסוכה ודופן לשבת. או מיגו דה וכלי לטומאה וכלי לשבת, לגבי דיני מוקצה. אוקיי? אם יש כלי מסוים שמבחינת דיני שבת הוא לא כלי. בסדר? זה לא, לכן הוא מוקצה. דבר שהוא לא כלי הוא מוקצה. אבל עניין טומאה הוא כן כלי. אז הגמרא אומרת, אם אנחנו מדברים בשבת, אז כיוון שלגבי טומאה זה נחשב כלי, אז גם לגבי שבת זה יחשב כלי. מאוד שהוא לא עומד בקריטריונים של השבת. ואת הגמרא עושה, ועוד פעם זאת שאלה טובה למה, והיה לי על זה פעם הרבה הבחנות ודברים, אני לא אכנס לזה כאן. אבל בגמרא רואים שזה שאתה יכול לעשות פעולה בערוץ אחד, זה איכשהו מקרין גם על ערוץ אחר, למרות שאין באמת קשר אמיתי. בלוגיקה הפשוטה הייתי אומר, זה כלי לתומה, וזה לא כלי לשבת, מה זה קשור? זה לא סתירה. זה יכול להיות כלי לתומה, ולא כלי לשבת. מה? זה שבשני המקרים קוראים לזה כלי, אז מה? אבל אין פה סתירה, אתה לא יכול להוכיח מזה שזה כלי לטומאה, את המסקנה שזה גם כלי לשבת. אבל רואים שיש איזשהו סוג של מיגו כזה, זאת אומרת, אם זה כלי לטומאה, זה גם כלי לשבת. זאת אומרת, המעריך כנראה עיקרון דומה גם מופיע כאן. אם אתה יכול לשחוט עבור עצמך, זה נותן לך גם את הכוח לשחוט עבור מישהו אחר. יש לך איזשהו יכולת כבר לעשות את זה. טוב, מין משהו כזה. כן, זה סוג של מיגו מהסוג הזה, זה לא המיגו דזכי לנפשי. מיגו דזכי לנפשי זה סברה פשוטה. זה לא... זה לא הכלל של העברת כוח, כמו שאנחנו תופסים אותו כאן, כן, זה מזכיר לי את השערה של הרב ברייש, חלקת יעקב, הוא פשוט חלקת יעקב, היה רב בשוויץ. אז הוא כותב על מיגו, כן, הרי במיגו, מיגו רגיל, מיגו של רעייתי, כן, מיגו מה לי לשקר. אז האחרונים מסבירים שבמיגו יש גם את כוח הטענה, לא רק את מה לי לשקר. מה זאת אומרת, אם אתה יכולת לזכות בטענה א', נותנים לך לזכות גם בטענה ב'. לא הסברה הזאת שאם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר טוב יותר. זה הראיה. אבל מיגו כוח טענה זה מין. אז אומר, מה זה? זה כעין החשמל. זאת אומרת, יש לך כוח לעשות משהו אחד, אז החשמל, המעגל החשמלי מעביר את הכוח הזה, שתוכל לעשות גם את הדבר ההוא. מה? מאיפה זה בא? וגם אין לזה מקור, אגב. מה? כן, בדיוק. הוא אומר, מאיפה בא הדבר הזה? בכלל שאין לזה פסוק. סברה של הגמרא, אם האחרונים צודקים, אז של הגמרא. אם האחרונים לא צודקים, אז של האחרונים. אבל אומר, מאיפה יצא הדבר הזה? אני חושב שגם שמה, זה מה שמחבר גם את המיגו הראייתי לרשימת המיגויים שהזכרתי כאן. כי כנראה גם המיגו הראייתי פועל לא רק על הסברה הזאת של הראייה, שאם הייתי רוצה לשקר, הייתי משקר טוב יותר, אלא יש פה איזושהי תפיסה הלכתית שהייתה אצל חז"ל, שאם אתה יכול לעשות משהו אחד, באופן אחד, זה נותן לך גם את הכוח לעשות משהו אחר, או לעשות אותו באופן אחר, אוקיי? זה הרעיון הזה של המיגו, אני חושב שזה מה שמתכוון העצמות יוסף. טוב, בכל אופן, זה רק הערה על השיעור הקודם. אני רוצה עכשיו להיכנס לעוד שני חריגים, וזה עבד ופועל. בעבד ובפועל, הגמרא אומרת שיש להם איזשהו יתרון שהם יכולים להיות שליח יותר בקלות, או שהם יכולים להיות תחליף לשליח, אותה דילמה שיש לנו גם ביחד לשותף. ולכן אני רוצה קצת להסתכל גם עליהם, וגם שמה, בעבד ובפועל, אפשר לשאול למה עבד ופועל יש להם איזשהו יתרון בדיני שליחות, כמו ששאלתי על שותף. גם שמה אפשר היה לשאול אותה שאלה. אפשר היה להגיד שהעבד והפועל, היותם עבד או פועל נותן להם כוח לפעול, אפשר להגיד שזה מאפשר להם לייחס את הפעולה אל המשלח. במקרה של עבד למשל, אז מאוד מסתבר שהיותו עבד לא נותן לו יותר כוח לפעול. פוך, הרי עבד
פטור ממצוות של גבר, הוא חייב במצוות כאישה. עבד הוא חצי גוי, חצי יהודי, כן? גוי משודרג או יהודי מופחן, דיברנו עליו בקיבי איגר. אז העבד הוא בעצם פחות מיהודי. כשאתה שואל את עצמך, האם העבד הוא בתורה, זאת אומרת, האם יש לעבד את הכוח לעשות את הפעולה, היותו עבד זה נחיתות, זה לא יתרון, לעומת יהודי אחר. יש לו פחות כוח לעשות את הפעולה. אבל ברור שהזיקה שלו אליי הרבה יותר חזקה. לכן בעבד די ברור שהיותו עבד, היתרון שזה נותן, זה לא ביכולת לעשות את הפעולה, אלא בזיקה של הפעולה אליי. יותר מזה, אני אשאל, בעבד אפשר אפילו לשאול, בסדר, אז אתה יכול לייחס את הפעולה אליי, אבל מניין הכוח שלך בכלל לעשות את הפעולה? שליח רגיל בשותף, אני אומר, יש לו את הכוח לעשות את הפעולה, והשאלה מה, איך לייחס את זה אליי. אבל בעבד, דווקא מבחינת היכולת לעשות את הפעולה, הוא נחות מאדם רגיל. יש לו יתרון לגבי ייחוס הפעולה אליי. אז היתרון הוא בייחוס הפעולה אליי, זה ברור, אבל עדיין עולה השאלה איך פותרים את הבעיה שהוא לא בתורה, שאין לו את הכוח לפעול. אז עוד פעם כבר, שעבד שהוא לא בתורה באמת לא יכול לפעול. פעול שלא בתורה קיים בעבד. אבל אני לא מדבר על פעול שלא בתורה, אני מדבר על חוסר היכולת לפעול כפרמטר בשליחות. בסדר? אז זה לגבי עבד. לגבי פועל, הפועל בדרך כלל זה אדם רגיל, אם כי יכול להיות גם פועל גוי. אבל הפועל זה יהודי רגיל, אז את הכוח לפעול לכאורה יש לו, ושם אפשר לדון, אז בעצם זה רק נותן לו, היותו פועל שלי, בעצם זה זיקה בינינו, והיותו פועל זה יתרון לגבי ייחוס הפעולה אליי. למרות שאם אני אשלח נגיד פועל לתת גט לאישה, אז זה שהוא יהודי, זה לא עוזר, כי את האישה הזאת הוא לא יכול לגרש. היא לא אשתו. זה לא מועיל שהוא יהודי, אוקיי? אז לכן, גם בפועל יהודי, צריך לדון מאיפה יש לו את הכוח לפעול, ולא רק מה מייחס את הפעולה שלו אליי. זה גמרא, בא המציע, במקור אחד על פועל, ומקור אחד על עבד. רואים? כן. זה גמרא בבבא מציע בדף י', רב נחמן ורב חסדא דאמרי תרוויו, המגביה מציעה לחברו לא קנה חברו. כמו תופס לבעל חוב קצת, אני רואה מציעה ברחוב. עכשיו אני רוצה להגביה אותה עבור יוסף. אוקיי? אז הגמרא אומרת, המגביה מציעה לחברו לא קנה חברו, אני לא יכול להגביה את זה עבור יוסף. למה? מה היא טעמה? הווה תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים. אני זכיתי עבור יוסף, בעצם אתם שתיכם, עכשיו לא תוכלו לזכות בזה, כי זה שייך לו, אז אני חב לאחרים. והתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה. זה בעצמו חידוש, צריך לדון על זה, כי אני לא הפסדתי לכם, רק לא אפשרתי לכם להרוויח. האם גם דבר כזה נקרא חב לאחרים? וגם פה יש מקום לדון, האם מינה אותו, אם יש הבדל, אם מינה אותו כשליח, או שזה פועל מדין זכין. אה? הוא נעלם? אוקיי. הוא נבהל מחידושים הנוראים שהוא שומע כאן. איתו רב על הרב נחמן, מציאת פועל לעצמו, במה דברים אמורים בזמן שאמר לו בעל הבית, נקש עמי היום, הדור עמי היום. אבל אמר לו, עשה עמי מלאכה היום, מציאתו של בעל הבית. כן, אם אני לקחתי פועל כדי לנקש או לעדור. הוא עכשיו תוך כדי העבודה מצא מציאה. אז המציאה היא שלו, לא שלי. אבל אם אני אומר לו, עשה עמי מלאכה היום, זאת אומרת, אתה שכיר יום שלי. מה שאתה עושה היום זה בשבילי, מה שאני אומר לך אתה עושה, לא לפעולה מסוימת. אז אם הוא מוצא מציאה, אז זה שלי, לא שלו. כי בעצם כל מה שהוא עושה זה שייך לי. מה? לא, תכף נראה, הגמרא שואלת, איך זה מתיישב עם מה שראינו למעלה, שהמגביה מציאה לחברו לא קנה חברו? בפועל רואים שאני כן קניתי. למרות שמישהו אחר לא היה יכול לזכות עבורי במציאה. זאת אומרת, הגמרא אמר לי, שאני... נראה לי
ראשונים שואלים את זה שם, אני באמת לא זוכר. אני לא יודע, צריך לבדוק את זה באמת, כי אני יכולתי להסביר את זה, אבל לאור הסברה שאמרתי קודם, נדמה לי שזה יותר בעייתי. אם אני מסלק את הטענות של האחרים, בזה שיכולתי הרי לזכות עבור עצמי, זה ודאי קיים פה. אפשר להגיד שזה לא נקרא שאני יכול לזכות לעצמי, כי זה לא מגיע לי המציאה. זה רק אפשרות. בחוב, החוב ממש מגיע לי. את החוב שייך לי. זה הרבה יותר קל להגיד את המיגו. אבל לפי ההסבר שאמרתי קודם, זה אומר... כן. נכון, לא יודע, צריך לבדוק את זה שם הראשונים באמת, אני, הראשונים שואלים את זה. בכל אופן, אז מה אומרת? שאני פועל ידו כיד בעל הבית. זאת אומרת, ידו של הפועל זה כמו יד בעל הבית. זה כאילו שבעל הבית עצמו מצא את המציאה, וכמובן, לאדם שמוצא מציאה, ודאי יכול לזכות בה. הוא לא אומר אם אתה לא יכול לזכות לעצמך מציאה, כי זה חייב להכין. לאדם שמוצא מציאה יכול לזכות בה. אחרי יאוש, כן? אז הוא אומר, פועל זה ידו כיד בעל הבית. אז מה זה אומר בעצם? שיש יתרון לפועל, על פני אדם אחר. אדם אחר לא יכול לזכות עבורי, אבל פועל כן יכול. מה היתרון של הפועל? אז רואים, שאני פועל דידו כיד בעל הבית הוא. מה זה אומר? בפשטות נראה שפה היתרון הוא הזיקה בין הפועל לבעל הבית. זאת אומרת, הפועל שזכה במציע זה כאילו שבעל הבית עצמו עשה את זה, ולבעל הבית עצמו הרי מותר. אדם רגיל שעשה את זה, זה לא נקרא שבעל הבית עשה את זה. אדם רגיל שעושה את זה עבורי. אבל פועל כן, למה? נכון? זאת אומרת, הפועל הוא יתרון לא ביכולת לעשות את הפעולה. היכולת לזכות במציאה קיימת גם לאדם רגיל, גם לפועל, גם להפך, לפועל אפילו אין את היכולת. כי כל מה שהוא זוכה זה לרבו, אוקיי? אז זה יותר גרוע מבחינת היכולת. אלא מה? זה פשוט רבו עשה את הפעולה. הפעולה מיוחסת לרבו, הפעולה מיוחסת לרבו, ואם הרבו עצמו זכה במציאה, אין בעיה של חב לאחרינה. ודאי אדם יכול לזכות במציאה עבור עצמו. ותשימו לב שבעצם מה שיש כאן זה שילוב של שתי האפשרויות שאמרתי. כי הפועל בסופו של דבר הוא מצליח לעשות את הפעולה עבורי. אוקיי? זה כאילו ש... צריך את זה אחרת. כאילו שבעל הבית עשה את הפעולה ולכן מה? ולכן לא צריך לייחס את הפעולה של הפועל אליי. אני עשיתי את הפעולה. אם הייתה פעולה של הפועל, היה מקום לדון איך מייחסים אותה אליי. אבל אם זה נקרא שאני עצמי עשיתי את הפעולה, אז לא מתעוררת השאלה האם לייחס את זה אליי. אז המושג של פועל, כשקוראים את לשון הגמרא כפשוטה, כשאתה מדבר על פעולה של פועל, זה בעצם מייתר את כל הדיון. זאת אומרת, אין שאלה איך הוא יכול לעשות את הפעולה כי הוא לא עשה אותה. ואין שאלה איך לייחס את הפעולה אליי, שוב פעם, כי הוא לא עשה את הפעולה, אני עשיתי את הפעולה. אז בעצם פועל פותר את שתי הבעיות, אבל לא כי זה נותן לו יתרון. בעשיית הפעולה או בייחוס הפעולה אליי, אלא כי לא צריך את היתרון. פשוט אני עצמי עשיתי את זה, הוא ידיע ארוכה. נגיד, הייתי יכול להגיד שגם משפחה זה משהו ש... כן, מסור לבנו או ביתו קטנים, כשאתה מחזיר גזלה או כשאתה מחזיר אבדה או פיקדון, אז יש דיון של הגמרא, מה קורה כשאתה מוסר לבני הבית. ושם זה פשוט לא בגלל היתרון של בני בית. מה? לא, זה שאלה. שאלה אם מדובר כשליחים, או שעל דעתם זה, גם אני מסכים, אבל הם לא חייבים להיות שליחים שלי ממש, כי אין דין שאני אקבל את זה דווקא. זה רק לפתור אותך מאחריות. אתה החזרת, אני כבר פתור מאחריות, כי אני שמתי את זה אצלך. בסדר? זה לא, אין פה דין שאתה תקבל, שצריך פה ממש מושגי שליחות. בכל מקרה, אבל ענייננו, בתפיסה הפשוטה של הגמרא, לכאורה הפועל, אמרתי שהפועל או העבד, הם פועלים יותר במישור של ייחוס הדבר אליי מאשר במישור של היכולת לבצע את הפעולה. אבל בניסוח של הגמרא כאן, לפחות אם קוראים אותו כפשוטו, אז יוצא שזה מייתר את כל הדיון. כי הפועל בעצם, כשהפועל עושה משהו בשמי, זה נקרא שאני עצמי עשיתי את זה. ממילא לא מתעוררת לא השאלה איך יש לו כוח לעשות את זה, ולא איך מייחסים את הפעולה שלו אליי, כי לא הוא עשה את זה אלא אני, עוד מעט נראה את ההשלכות של העניין. זאת אומרת,
אתה
לא צריך להגיע לזה שפועל הוא יוספת בו על המיוחדת. כל מה שאני מה התכוונת,
זה להגיד
שהפועל
הוא
שליח
של
הלבית.
שליח
רגיל.
פשוט
שליח
פועלים,
לכל
דבר.
אבל
לפי
רשי,
שליח
פותר
את הבעיה
של
תפסת
בעל
כל
מיוחדת. לא, ברור. השאלה היא למה לראות את הפועל כשליח?
כי זה המשימה של חוזק, של בין פועל לבעל הבית, אתה תעשה דברים בשבילי.
הגמרא אומרת, ידו כי יד בעל הבית, אני אומר, הקריאה הפשוטה של הגמרא זה שפשוט אנחנו רואים את בעל הבית עצמו, כאילו שהוא עשה את זה.
זה פשוט תרגום של החוזק, של בן אדם שעושה עם הפועל שלו, מה הכוונה אתה תעשה בשבילי?
אני אמנה אותך מכלל כשליח לכל דבר שאתה תעשה.
זה כתוב שהפעולות שאתה עושה היום, זה מזכות לי, לא לך, אתה שליח שלי.
לא, החוזה אומר שהפעולות שאתה עושה עוזרות לי, אז זה עוד לא אומר שהיה פה מינוי שליחות.
לא, אבל זה המשמעות כפי שהזכרת עוד
אצלי. לא, שמה שאתה עושה עוזר לי זה נכון, אבל השאלה אם הדבר הזה, זה מה שאני רוצה. השאלה אם זה מה שנעשה. השאלה אם זה מה שנעשה, שיש פה מינוי שליחות. לא שזה יעזור לי. יעזור לי אם זה יתבצע. אבל השאלה אם זה יכול להתבצע.
זה פירוש
חוזה שבנה עושה עם... אוקיי, אני שומע. זאת אפשרות. לא, זה שהוא רוצה זה בסדר, עוד פעם, זה לא עוזר שהוא רוצה, השאלה אם הוא עשה את זה.
זה הכל.
זה שהוא רוצה זה לא, גם אני רוצה, גם מדין זכין אני רוצה. שהוא יעשה איזה שיזכה עבורי, אני רוצה. אני רוצה, אבל כל עוד לא מיניתי אותו כשליח, הוא לא שליח שלי. עכשיו השאלה, האם חתימת חוזה עם פועל נחשבת גם מינוי שליחות ולא רק הבעת רצון? זה שאלה לא פשוטה. בסדר, אבל זה אפשרות. אוקיי. במציע בדף צדיק ו, שם מדובר על עבד, קודם דיברנו על פועל. אמר לרב איליש לרבה. האומר לעבדו, צא וישאל עם פרתי מהו. כן, באה שאלה בבעלים, אני משאיל את הפרה שלי, אם אני נשאל יחד איתה, אז יש פטור של בעליו אימו. אוקיי? אם קורה אונס לפרה, אז הוא לא חייב לשלם, למרות שהוא שואל, ושואל חייב באונסים, אבל אם בעליו אימו, אז הוא פטור. אוקיי? אז מה קורה אם אני השאלתי לך את הפרה, ויחד איתה לא אני נשאלתי, אלא העבד שלי נשאל. האם זה נקרא בעליו אימו או לא? זאת אומרת, האם השואל יהיה חייב באונס או לא? תיבאי למאן דאמר שלוחו של אדם כמותו, תיבאי למאן דאמר שלוחו של אדם אינו כמותו. תיבאי, זה בכלל שאלה מעניינת, איפה מצאנו מאן דאמר שאומר שלוחו של אדם לא כמותו? אז זה דיברתי, אולי בסמסטר הקודם אני חושב שדיברתי על זה, שברור ששלוחו של אדם הוא לא כמותו. לשבת בסוכה בשמי הוא לא יכול, להניח תפילין בשמי הוא לא יכול. שלוחו של אדם כמותו לכל מיני עניינים מסוימים, להכין חלויות כאלה ואחרות, אז זה החידוש של התורה של שלוחו של אדם כמותו, ושלוחו של אדם לא ממש כמותו. עכשיו, פה המחלוקת הזאת זה לא מחלוקת בשאלה האם שלוחו של אדם כמותו בדיני שליח, אלא האם שלוחו של אדם באמת כמותו. זה שהוא יכול להיות שליח שלו והפעולות שלו מתייחסות אליי, זה מוסכם, זה ברור, זה חידוש התורה בדיני שליחות. אבל השאלה האם שלוחו של אדם כמותו, מילולי, האם זה הוא? לא, השאלה עד כמה? אז המחלוקת היא בשאלה של האם באמת שלוחו של אדם הוא כמותו. מה זאת אומרת כמותו? שלא רק בהחלת חלויות כאלה או אחרות, הפעולות שלו יועילו לי, אלא שזה ממש כאילו שאני עצמי עשיתי את זה. עכשיו דיברנו על זה לגבי מצוות, כנראה שגם רב איליש לא יעלה בדעתו שהוא יכול להניח תפילין או לשבת בסוכה בשמי. זה לא הולך עד הסוף, זאת לא זהות מוחלטת. אבל זה כן הולך מעבר לרובד המשפטי הפשוט, יש פה גם מימד של זהות. ולכן המושג שלוחו של אדם כמותו שמופיע פה, זה לא המושג שלוחו של אדם כמותו שמופיע בכל התורה. ושם זה פשוט דיני שליחות, הרגילים. שלוחו של אדם כמותו הכוונה, האם יש זהות בין השליח לבין האדם?
כן, הניסוח למאן דאמר משהו ששיטה כזאת, זה סתם דבר מסקרן.
איפה השיטה הזאת, אתה יודע?
אתה תגיד, אם תמציא לו עם השלוחו של אדם כמותו, ככה...
יש, אנחנו מוצאים את זה...
מעלה ספקות מגומים.
אנחנו מוצאים את זה בכמה מקומות בגמרא, למשל.
כן,
או לפחות אנחנו לא מוצאים, אולי היה שיטה כזאת שם ולא נכתבה. יש בדף מבית, בבוא המציע שם, לגבי תחילתו בפשיעה וסופו בעונש. תיבאי למאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו בעונש חייב, תיבאי למאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו בעונש פתוש, ואין מאן דאמר כזה. תמיד כשמביאים את המחלוקת עם תחילתו בפשיעה וסופו בעונש חייב או פתור, מביאים את הגמרא הזאת, דף מבית. אבל שם רק מוזכרים שלהם מאן דאמרים שאיך שהם אמורים להיות קיימים באיזשהו מקום, אבל הם לא, לא נראה שיש כזה. טוב, אז יכול להיות שהיו מאן דאמרים כאלה ופשוט לא נכתבו, לא יודע. היה ידוע בבתי המדרש שיש מחלוקת בעניין הזה, וזה לא הובא בשום מקום, איך ערכו את הגמרא אני לא יודע, אבל את זה לא הביאו. אז הביאו סוגיה שמתייחסת לשתי הדעות האלה, יכול להיות שזה היו שתי דעות, ויכול להיות שזה סתם שיגרדל ישנה כמובן. אבל זה לא באמת שיש מאן דאמר, אלא... תיבאי אל הצד הזה ותיבאי אל הצד הזה, גם אם תמצאו לומר ככה וגם... בכל מקרה, אז הגמרא אומרת, תיבאי למאן דאמר שלוחו של אדם כמותו, הנה עם מילי שליח, דבר מצווה הוא. אבל עבד, דלאו בר מצווה הוא, לא. כן? הצד, למה שלוחו של אדם זה יועיל, אבל בעבד זה לא יועיל, זה שעבד הוא לא בר מצווה. או דילמה,
אפילו למען דאמר, אין שלוחו של אדם כמותו. הנעימי לשליח, אבל עבד, יד עבד, כי יד רבו דמיה. כמו שראינו בפועל, יד פועל, כי יד רבו. מה זה שני הצדדים האלה? זה ממש שני הצדדים שאנחנו מדברים עליהם כאן. נכון? אם אתה מדבר מצד היכולת של העבד לעשות את הפעולה, אז העבד יותר גרוע מאדם זר. הוא חצי יהודי, חצי גוי. הוא לא בר מצווה, הוא לא בתורת הדבר לגמרי, בתורת שלנו, כי לא בתורת המצווה שם, אלא הוא לא בר מצוות. אז הוא פחות עם יכולת לבצע, אוקיי? אבל מבחינת הזיקה שלו אל המשלח, הוא העבד שלי, הוא ממש ידיעה ארוכה. אז הוא ודאי יותר עם זיקה אליי, מאשר אדם רגיל שבא מדין שליחות. וזה הדילמה של הגמרא. ואז הגמרא מסיקה, מסתברא יד עבד כי יד רבו דמיה, זאת אומרת, יש פה יתרון שהעבד, הזיקה שלו אליי, מחפה על חוסר היכולת שלו לפעול. עכשיו שוב פעם עולה אותה שאלה. נכון שיד עבד כיד רבו, ולכן אין בעיה של ייחוס המעשה אליי. כי הזיקה שלו אליי היא מוחלטת, זה לא כמו אדם רגיל שייחס את המעשה אליי מדיני שליחות. כאן הזיקה שלו אליי היא לגמרי ברורה. אבל עדיין הרי אתה אומר לי שהוא לא בר מצווה, איך יש לו את הכוח לעשות? אחרי שהוא יעשה את זה ייחס אליי. או השאלה איך הוא יצליח לעשות את זה? מה זאת אומרת? בסדר, איך הוא מכיל סטטוס של שאלה בבעלים?
שאלה בבעלים זה עניין עובדתי.
מה זה עניין עובדתי? אבל החוזה משתנה אם הייתה פה שאלה בבעלים. זה כן מכיל איזושהי חלות. החוזה עכשיו מכיל מחויבויות אחרות. אז התיאור העובדתי הזה יוצר תוצאה. אוקיי. אבל אתה לא סיכמת, זה כלל הלכתי. זה לא יוצא מהסיכומים שלנו. בעליו אימו. בעליו אימו זה כלל הלכתי.
אבל
נבדות מציאותיות.
אז אם העבד היה פה, אז זה בעליו
אימו,
זה
נבדק.
אם אני מחשיב את
העבד
כבעלים, הוא לא צריך
להחליט. לא, אם אתה מחשיב את העבד כבעלים, אתה צודק. אבל אם אתה אומר שהפעולות שלא מתייחסות לבעלים, אוקיי.
אבל זה מספיק, לא צריך
פעולה. לא, לשם אני חותר. אז הטענה היא, נשארת עדיין, אם אני אומר שזה רק מימד הייחוס לבעלים של השליחות, הוא עדיף בעבד, כי העבד יש לו יותר זיקה לבעלים, עדיין נותרת השאלה איך יתבצע הדבר עצמו. אבל כאן אני אגיד את מה שאמרתי גם בגמרא למעלה, לגבי פועל. הגמרא כאן אומרת, לגבי עבד כל הדיון מתייתר, כי בכלל זה לא עבד, האדון נשאל עם הבהמה. העבד הוא ידו הארוכה, כשהעבד נמצא שם זה נחשב שהאדון בעצם נמצא שם, ממילא אין את שתי השאלות, לא איך הוא עושה את הפעולה, כי לא הוא, אני עושה אותה. עד כמה שיש פה פעולה. ואיך זה מתייחס אליי? עוד פעם אין שאלה. אם היה משהו שמישהו אחר עושה, יש שאלה איך זה מתייחס אליי. ואם אני עצמי עושה את זה, מה השאלה איך זה מתייחס אליי? ואז אני חושב שהתפיסה הפשוטה, גם בעבד וגם בפועל, זה שהיתרונות שלהם בעצם מייתרים את כל הדיון. אין מה לשאול פה האם זה יתרון מצד הייחוס של הפעולה אליי, או זה יתרון מצד היכולת לבצע את הפעולה. לא. גם עבד וגם פועל, מייתרים את כל הדיון, כיוון שבעצם מה שהם אומרים, זה שמי שעשה את הפעולה זה הבעלים. ואז בעצם יכול להיות שאני בכלל, כמו שאמרנו גם בשותף, יכול להיות שאני לא צריך להגיע לדין שליחות בכלל. זה לא שאלה של שליחות, אלא זה שלוחו של אדם כמותו במובן של הזיהוי, לא במובן שיש פה דיני שליחות. שלוחו של אדם כמותו הכוונה, כמו כשהשליח נמצא שם, זה אני נמצאתי שם, שלוחו של אדם כמותו. עכשיו, אם אני נמצאתי שם, אז אני שם. אז לא צריך את דיני שליחות ולא צריך שמלה. עצם היותך פועל או עבד, בעצם זה זהות איתי, אתה ידי הארוכה. ברגע שאתה ידי הארוכה, אז אני עשיתי את הפעולה. ברגע שאני עשיתי את הפעולה, אין צורך לשליחים. פה, אם הייתי שואל, מדובר פה בעבד או בפועל, שגם מונה, השאלה של פני יהושע ועצמות יוסף. מדובר פה בעבד או בפועל שהם גם מונו כשלוחים? זה מה שהגמרא דנה? או שעבד ופועל בלי שהם מונו כשלוחים? התפיסה הפשוטה זה בלי מינוי שליחות, נכון? עצם היותך עבד או פועל, זה מה שנידון כאן, האם זה תחליף הולם למינוי שליחות. לא מדובר שאני מיניתי אותו כשליח, והשאלה האם עבד או פועל אפשר למנות כשליח. אלא עצם היותך עבד או פועל, זה תחליף לצורך למנות שליח. אוקיי? למה? בגלל שאני עשיתי את הפעולה, אז לא צריך שאתה תהיה שליח שלי, אתה ידי הארוכה. אני עשיתי אותה, ידי ארוכה כפשוטו, לא יד העריכת שזה רק תפיסה הלכתית של מושג השליחות. יד העריכת בתפיסה הלכתית של מושג השליחות, אני אומר, הגדר ההלכתי של שליח זה שהוא יד העריכת של המשלח. בסדר? לפי הטור. הטור והרמב"ם שהמשתתה המשלח. אני מדבר על יד האריכתא במובן של שלוחו של אדם כמותו. הזיהוי. זאת אומרת, הוא פשוט באמת ידי הארוכה. לא, זו לא הגדרה משפטית. זה כן, אבל זה לא. כי אנחנו לא מדברים, לא, אתה עצמך אמרת שלא, ובצדק. כי אין פה פעולה שאני באמת מכיל. אלא רק צריך את הנוכחות שלי. הנוכחות של הפועל זה כמו הנוכחות שלי. באופן עקרוני, הפועל גם היה יכול להניח תפילין בשבילי. תיאורטית, כן? או לשבת בסוכה עבורי. כיוון שהפועל לא פועל מדין שליח. זה לא שהוא שליח יותר טוב מאדם זר. זה תחליף למושג השליחות. זה אני עצמי עושה את זה. אז לא צריך להיזקק לעניין שליחות.
אתה לא יכול ללמוד שני דברים שונים. אתה לא יכול ללמוד שהוא גם יכול לעשות פעולות. פחות מהמאמרה הזאת.
למה? כי יש איזשהו זהות בין שני האישים האלה. אז הוא גם יכול לעשות את הפעולות.
זה לא צריך זהות. זה פשוט הקטגוריה של מה זה להיות עם הפרה כוללת לדברי
הגמרא
כאן את זה
שהעבד שלי יהיה. לא, מה אומרת יד עבד כיד רבו? יש פה איזשהו עיקרון רחב יותר. זה לא סתם דין בדיני חוזה שאלה. שואל, דין בדיני שואל. שהחוזה של שאלה מדבר לא רק על נוכחות של הבעלים, אלא גם על נוכחות של העבד. לא, אבל הוא מספיק, זה לא... אבל זה לא טענה על החוזה, זה טענה על היחס בין העבד לבין האדון. ולכן, אם באמת אני מזהה את העבד והאדון, יש איזה נפקמינה לחוזה שאלה, זה נקרא בעליו אמו, אבל יכול להיות לזה עוד נפקמינה. אחרת, הגמרא הייתה צריכה להגיד, כיוון שבשאלה בבעלים, גם עבד שפיר דמי. גם נוכחות של עבד, זה חידוש בדיני שאלה בבעלים. לא, אין בעיה, אז תגיד, ולמה בגלל, תסביר למה. אמרתי, לא צריך, אבל לא, אבל... ברור, ברור, מה אומר הנימוק הזה? הנימוק הזה אומר שבחינת ההלכה אנחנו רואים זהות בין העבד לרבו, כי עובדה שהנוכחות של העבד נחשבת כנוכחות של הרב. אז אם זה ככה, בהחלט גם לגבי פעולות יש מקום להגיד שהפעולה שעושה העבד זה כאילו הפעולה של האדון, כי יש זהות ביניהם. למרות שפה לא מדובר על עשיית פעולה.
חלק הזה, לא מסוכל לעשות פעולות, תראה. במובן מסוים, היד שלי, נכון, היא מספיקה בשביל תורי ועל הבנות. אבל זה לא אומר שהיד שלי יכולה באופן עצמאי לעשות כל מיני דברים.
למה לא? מה שהיא אומרת... לא, זה בדיוק, אמרתי שלא. זה בדיוק הנקודה. אני לא חושב שהעבד יכול להניח תפילין עבורי או לשבת בסוכה עבורי אפילו. ברור שלא. לכן אני אומר, אבל עקרונית היה מקום להגיד, פשוט כדי לחדד את מה נאמר בעבד, כיוון שמדובר פה בזהות, אז זהות שהיא לא מוחלטת, כמו שאמרתי עכשיו, שם היה מקום אפילו להגיד שהוא גם יניח תפילין עבורי או יושב בסוכה עבורי. כי זה עובד על המסלול של הזהות, לא על המסלול של ייחוס הפעולות שלו אליי. אתה מייחס את הפעולות שלו אליי בפעולות שבגופו אין מה לייחס אליי. תוצאות אתה יכול ליחס אליי, לא פעולות שבגופו. האם אתה אומר, יש פה זהות, כשהעבד פעל זה נחשב שאני פעלתי. טוב, את זה אפשר להגיד גם על הנחת תפילין, או על שבעה בסוכה. לא אומרים את זה להלכה, אבל אני אומר, אפשר היה להגיד, אני אומר את זה כדי לחדד את מה שאמרתי לגבי הזיקה בין עבד לבין רבו. אז... כן.
אז שם,
כמו שהיה פתור עניין
של המעצה שלו עצמו,
בדיוק זה, נכון, גם באופן עקרוני מה שאני אומר, יכול להיאמר גם בפועל גוי. אנחנו נראה את זה עוד מעט. אז אתם רואים שהדיון של הפני יהושע והעצמות יוסף לגבי שותף, בעצם קצת מתייתר לגבי עבד ופועל. אפשר לומר, לגבי עבד ופועל, ברור לכולם שהעצמות יוסף צודק. עוד פעם, זה לא מכריע שם, כי לגבי שותף, פני יהושע יכול להגיד שותף הוא שונה. אבל המכניזם הוא המכניזם של עצמות יוסף, שמה? מה עצמות יוסף אמר? שכשאני עושה את הפעולה, בעצם הם נמצאים איתי, גם הם עושים את הפעולה. זה בעצם מה שאנחנו רואים בעבד ובפועל. יכול להיות שפה גם פני יהושע יסכים, שככה זה עובד. זה לא ראייה, אני רק מביא את ה... שפה, ואז אם זה ככה, זה פותר את שתי השאלות. זה פותר גם את השאלה איך אתה יכול לעשות את הפעולה, וגם את הייחוס של הפעולה אליי. כי פשוט לא אתה עשית את הפעולה, ולא צריך לייחס אותה אליי, אני עשיתי את הפעולה. אוקיי? עכשיו, בואו נראה עד איכן הדברים מגיעים. למשל, בהקשר הזה יכול להיות שהם אפילו לא יצטרכו להיות בתורת הדבר. כי שליח צריך להיות בתורת הדבר כדי שהוא יוכל לבצע את הפעולה, ואז נייחס את התוצאה אליי. אבל אם בעבד או בפועל אני רואה, ואולי גם בשותף, אם מקבלים את עצמות יוסף, כמו ששותף, אם הוא שותף אז הוא בהגדרה בתורת הדבר.
אבל תיאורטית, יכול להיות שלא היה צריך בכלל להיות בתורת הדבר. כי אני עושה את הפעולה, מה אכפת לי? הוא יכול להיות יד, גולם, חסר חיים, זאת אומרת, פשוט חתיכת ברזל הוא יכול להיות. אם אני עושה את הפעולה דרכו, אז יכול שגם אם הוא לא בתורת הדבר. כמובן, אפשר תמיד להגיד שאם הוא לא בתורת הדבר, הוא לא יכול לחשב כידי לעניין זה. כמו שאומרים בשליחות. גם בשליחות של יד האריכתא, הרי יש את הפסול שלו בתורה. אם אתה לא בתורת הדבר, לא תחשב ידו הארוכה של המשלח. אתה לא מתחיל בתור ידו הארוכה, ואז דנים האם אתה בתורת. אם אתה לא בתורת, לא תהיה ידו הארוכה. לא תחשב, שליח, ומילא לא ידו הארוכה. אז גם פה, עקרונית, אפשר היה להגיד את זה. אבל עקרונית גם אפשר שלא. כיוון שפה, אם באמת אני פועל, לא בגלל שהתורה רואה את הפעולה הזאת כאילו שהיא פעולה שלי. אז באמת אני פעלתי, אז מה אכפת לי אם הוא בתורת? אני בתורת. קצת דומה להבדל בין הטור לרמב״ם ביד האריכתא ויפוי כוח. שאם באמת המשלח עושה את הפעולה, אז אם המשלח השתתה, אז זה לא עוזר שהשליח יכול לעשות עכשיו את הפעולה, כי אני זה שעושה את הפעולה, לא הוא. אוקיי? טוב, עכשיו נראה את המחנה אפרים. מחנה אפרים לוקח את הדברים עד הסוף, ובזה הוא מחדד את מה ש... את מה שניסיתי להגיד כאן. שאלה, מי שרוצה לתקן המעקה על ידי אומן גוי, אי יברך עליו. אתם עולים, כבר, פה כבר מדובר על פועל גוי, לא יהודי. בכלל, הכי גרוע, יותר גרוע מעבד. הוא גוי, שזה עוד יותר גרוע מעבד, והוא פועל, ולא עבד. גם במובן של היכולת שלו לבצע את הפעולה הוא יותר גרוע, כי הוא גוי, הוא אפילו לא חייב במצוות כאישה, וגם בזיקה שלו אליי הוא יותר גרוע, בגלל שהוא פועל ולא עבד. אוקיי? עבד זה ממש זיקה אינטימית אליי. כן? פועל זה, יש איזושהי זיקה משפטית, אבל... אז הוא אומר, תשובה. כן, אני בעצם בונה מעקה, או הפועל שלי בונה מעקה, פועל גוי, האם אני יכול לברך על זה? הבניית מעקה, מצוות מעקה לגגו, כן? תשובה, בראש פרק כמה דה מציע סביר עלי לרב נחמן, דה מקביע מציעה לחברו, לא קנה חברו. ואות ואלה ממתניתין, דה סוחר את הפועל לעשות עם המלאכה היום, מציעתו לבעל הבית. על מה, דה מקביע מציעה לחברו, קנה חברו. ומשני, שני פועל, דה כידו של בעל הבית דמי. כן, זה הגמרא שראינו. ואיקה למי דקבה, אפשר לשאול על זה. למה ישנה פועל משליח באלמה? למה פועל יותר טוב משליח באלמה, ששליח לא יכול להקביע מציעה לחברו ופועל כן? אם משום דיד פועל כיד בעל הבית, שליח נמי קיים על שלוחו של אדם כמותו, הוא כבעל הבית דמי, ואפילו אחי סביר על ידי לא קנה חברו. בינתיים הוא מזהה את שלוחו של אדם כמותו, במובן המשפטי, עם שלוחו של אדם כמותו שנאמר על פועל. נכון? זה מחדד מאוד את המהלך שעשינו קודם. זאת אומרת, אבל פירוש דמילת האחי הוא. דשליח שאני, משום דאין אדם יכול לעשות שליח שיזכה לו במקום שחב לאחרים. הוא כמובן מניח את תוספות, לא את רש"י. שאתה לא יכול גם לעשות שליח, לא רק בעזר. כי זו שיטת רוב הראשון. מה שאין כן בפועל, דכיוון דפועל גופו קנוי לבעל הבית לגמרי, חשיב ידו כיד בעל הבית ממש. ונמצא שאין דין הפועל והשליח שווים. זה שליח שרוצה לזכות לחברו, היינו איך הדקה מכוון לזכות לחברו. אבל היא לא כיוון לזכות לחברו, לא קנה חברו. אפילו למד אמר המקביע מציע לחברו, קנה חברו, זה רק אם אני התכוונתי לזכות עבורך, אם לא התכוונתי לזכות עבורך, אז כמובן לא זכית. אבל פועל שנזכר לכל מלאכת בעל הבית, ואפילו למציעה, אם בשעה שהגביעה המציעה לא היה בדעתו להגביעה, אלא לעצמו, לא לבעל הבית. הרי היא של בעל הבית, כל כמה זה לא עד הרבה לידי, הפועל יכול לחזור בו בחצי היום, אז אם הפועל חוזר בו, הוא מפסיק להיות פועל. אבל כל עוד הוא לא חזר בו, כל עוד הוא פועל, גם אם הוא לא התכוון לזכות לבעל הבית, הוא זכר עבור בעל הבית. מה זה? למה הוא מביא את זה? זאת אינדיקציה לזה שאת הפעולה בעצם עושה בעל הבית, לא הפועל. כל עוד הוא פועל שלי, כשהוא זכה במציאה, מי שזכה בזה אני. וכן ראיתי זה ימים בתשובות חדשות להרש בזל, והיינו תמה משום דידו כיד בעל הבית דמי, לסחירות ליום אימים קרו. כן, הוא ממש כבעל הבית, הוא רכושו. סחירות ליום אימים קרו, הגמרא אומרת בפרק הזהב. סחירות ליום אימים קרו, וזה מחלוקת ראשונית גדולה, מה הכוונה שם, האם באמת לסוחר יש קניין בנכס המוזכר, או שזה רק זכות שימוש. תוספות אומר זה רק זכות שימוש, יש ראשונים אחרים שאומרים כזה.
כל מה שהמחנה אפרים אומר זה שההסכם ביני לבין האומן זה הסכם של פועל. בדרך כלל בפועל ההסכמים הם הסכמים של קבלנות.
לא, קבלן לא...
מי שעושה את המעקה בפועל הוא פועל, הוא פועל של איזשהו קבלן.
לא, זה ברור שזה לא יהיה אותו דבר. קבלן ברור שזה לא כמו פועל. כשמדובר על פועל זה תמיד שכיר. שאלה אם זה שכיר יום או שכיר לפעולה משומת מסוימת. לא, אבל זה שליחות בגלל שאתה פועל. קודם כל צריך לדון אם אתה פועל.
למה אתה שליחות אז גם קבלנות זה שליחות?
לא, אבל לא שליחות למצוא לי עבדות. אבל לא שליחות למצוא לי עבדות.
אני הייתי יכול להבין שגם שליח, גם מישהו שלא פועל בדין פועל, בדין קבלן, הוא יכול לצדד את תובעת מעקה עם מסחר זה. כי הוא שליח שלי לעשות את המעקה.
לא, אתה מדבר מדיני שליחות, אבל אין שליחות בגוי.
לא, זה מה שאני אומר.
הוא מדבר פה, הוא בא להראות שזה לא עובד מדיני שליחות.
עובד דווקא בפועל.
אני אומר, הוא בא להגיד שזה לא מדיני שליחות, לא. ולכן בקבלן זה לא יעבוד.
כל ההתר שאנחנו
נפעלים לעשות את זה דרך. אתה אומר שאם יהיה קבלן יהודי, יכול להיות שזה יעבוד מדיני שליחות, לא מדיני פועל. לא, יכול להיות. כי קבלנות זה כמו מינוי שליחות מכלל. אולי. בכל אופן, אז המחנפיים בעצם מחדד פה את הנקודה הזאת, שפועל ושליח זה לא אותו דבר. שליח זה מישהו שמיניתי אותו לפעולה מסוימת, והוא צריך להתכוון לעשות אותה עבורי, ואז זה בסדר. במקום זה בסדר. למשל, מגביה מציאה, זה לא יעבוד, כי זה חייב להכרינה. אז דין השליחות לא קיים שם. אבל דין פועל כן קיים שם. למה? כי הפועל לא עובד בתור שליח. הפועל זה אני. זה כאילו שאני עצמי זכיתי במציאה, ואני עצמי ודאי יכול לזכות את המציאה עבורי. אז הוא אומר, ודמי לעבד כנעני דברין על פרק השואל, אמר לחברות, לעבדו, צבי ישאל עם פרטי מהו, תיבה אל מנדה משתרו של אדם כמותו, הנעמי לשליח, אבל עבד יד עבד כיד רבו דמי, הוא מסיק מסתבר יד עבד כיד רבו דמי, הגמרא השנייה שהבאנו לגבי עבד, זה כמו לגבי פועל, והוא גם מבין שבשני המקומות האלה מדובר שאת הפעולה עשה המשלח. זה לא קשור לדיני שליחות, כמו עצמות יוסף, לא כמו הפני יהושע. העבד והפועל הם לא שליחים שהם גם עבד ופועל, אלא עבד ופועל זה תחליף לשליחות, אוקיי? תחליף אפילו יותר טוב. ואגב אורחי ניקה למילף, היא אמר לי לסחירו צבי ישאל עם פרטי, גם מה קורה אם הוא אומר לא לעבדו, אלא לסחירו צבי ישאל עם פרטי, הרי זה חשיב שאלה בבעלים, דיית פועל כיד בעל הבית דמי. הוא רואה את הפועל ואת העבד באותה צורה. כאן הגמרא מדברת על אמר לעבדו, צבי ישאל עם פרטי. הוא אומר בסחירו זה אותו דבר, הוא מדמה שתי הגמרות האלה לגמרי. ודכבתה כתב הרב מהרשך, דה אפוטרופוס של יתומים, שתפס בשביל היתומים, הרי זה זכה. גילו, יגביע מציאה עבור היתומים. זה אפוטרופוס, שליח עבור היתומים לא יועיל. אבל האפוטרופוס כן מועיל. כי האפוטרופוס הוא כמו עבד שלהם, הוא פועל שלהם. בית דין מינה אותו להיות פועל שלהם. ולכן מה שהוא עושה זה כאילו שהם עצמם עשו. משום דיידו כידם, כמו שכתב רחזל, הוא הדינמי לעניין שאלה בבעלים דפתור מה איתם. הוא פרק א' מלכות תרומות, אבי הרב וכסף משנה, שם אורחות חיים, שכתב בשם הרייבד, דין קנה מהקוטי שיבולים לצורך מצווה, ומרחן קוטי בשביל ישראל, חייב בתרומה, ושלוחו של אדם כמותו. עוד שזה מרוח גוי, מרוח גוי פטור בתרומה. ופה המרוח, הגוי שמרח, מרח עבור יהודי, זה חייב בתרומה. והרב זל תמה על זה, דעקה עם הלנדן שליחות לקוטי. הגוי לא יכול לחשב פה כשליח, אז מה מועיל המרוח של הגוי, שעשה זה בשליחותי לחייב אותי בתרומה? זה סתם מרוח של גוי. אז הוא אומר, ולכאורה היה נראה דעבד זל אייריק שמערכן על ידי פועלים קוטים. דנאידן, קוטי נעשה שליח לישראל, מכל מקום פועל שני, דידו כיד בעל הבית. לא כתוב, זה לא כתוב שם בפירוש. אבל המחנה אפרים טוען שהרייבד כנראה מדבר על קוטי שהיה פועל שלי, לא סתם קוטי. ואז, גם אם אין שליחות לקוטי, פה זה יועיל. למה זה יועיל? כי אני עשיתי את זה. עוד פעם, בדיוק למסקנה שראינו למעלה. כשהוא פועל שלי, אז אני עשיתי. עד כדי כך שאפילו גוי יכול לעשות את זה, הוא לא בתורת, הוא לא בשליחות, הוא לא כלום, לא משנה, אם הוא פועל שלי, הוא לא יכול לעשות את זה. הנה נפקמינה אצלנו, הפועל שלי באופן עקרוני יכול לקדש שליח, פועל גוי, יכול לקדש אישה בשמי. תיאורטית, לא בטוח שהוא הולך עם זה עד שם, אבל תיאורטית כן. אם הוא פועל, זה כאילו שאני עצמי קידשתי. כן? דחי נמי משמע, מהירושלמי מסכת פאה, דקצרו הגויים וכו'. ולפי זה יש לומר, אני עובר פה, כן. ולפי זה יש לומר, דאם שכר פועל לתקן המעקה, הרי זה מברך עליו דחשיב כאילו הוא עצמו עשהו. כן, זאת המסקנה בעצם. אז הנה הדוגמה, שאלתם קודם, האם אפשר יהיה לעשות את זה גם בגוי? התשובה היא כן, אפשר לעשות את זה גם בגוי. ברגע שהפועל הזה הוא פועל גוי, אז זה לא הטענה שעכשיו הוא יכול להיחשב כשליח שלי גם בלי שמיניתי אותו. אם זה היה כך, בגוי זה לא יכול לעבוד, גוי לא שייך בשליחות. אלא הנקודה היא שהוא, זה תחליף למנגנון השליחות. אם הוא פועל שלי, אז זה כאילו שאני עצמי עשיתי את זה, אז לא צריך את מנגנוני השליחות, ממילא זה יכול לפעול גם בגוי. עכשיו הוא אומר, ועוד היה נראה טעם אחר לומר, די יכול לברך עליו, אף על פי שהגוי עשהו, ואין שליחות לגוי. בכל זאת יכול לברך עליו. בי, מהלך אחר, לא המהלך הקודם. היינו דווקא במידה דבאי שליחות, כגון תרומה וכיוצא. גם על תרומה דיברנו, אם צריך שליחות או לא צריך שליחות. אבל במידה דלא באי שליחות, ובלאו הכי יכול חברו לעשותו, ומה שעשה עשוי, כגון נידון דידן. דהי תיקן מהקש של חברו שלו מדעתו. הרי זה שפיר, כי נמי עשהו גוי, חשיב כאילו, עשהו ישראל. בא גוי ובנה מעקה על הבית שלי. האם אני חייב להרוס את המעקה ולבנות מעקה חדש? אתה תש לרבי מגור. לא, יש לי בבית מעקה, גמרנו, אז אני לא שמתי דמים בביתי, נכון? יש לי מעקה. ועשית מעקה לגגיך, אתה צריך לדאוג שיהיה מעקה, יש מעקה. אז במצב כזה הוא אומר, זה מצב שלא צריך שליחות. אם מישהו בא ועשה מעקה לבית שלי, הוא פטר אותי, גם אם הוא לא שליח שלי. הוא אומר, על דבר כזה, גם גוי יכול לעשות את זה, זה מעשה קוף. לא צריך פה שליחות. ממילא הוא אומר, לא צריך להגיע לזה שפועל, ולכן המהלך הקודם כבר לא הכרחי. לא בגלל שפועל זה כאילו שאני עצמי עשיתי, אלא גם בלי שאני עשיתי, לא צריך שאני אעשה. אלא מספיק שזה יהיה עשוי, מה שעשה עשוי. לכן מי שעושה מעקה על ידי גוי, יכול לברך על זה, גם אם הפועל הוא שליח, או לא שליח, אלא גם אם הוא לא יכול להיות משהו שמעבר לשליח. אבל ככה הוא טוען, תכף נראה. תכף, אני גם בעיניי זה מוזר וגם בעיניו זה מוזר. וכיוצא לזה כתב הרשב"א זה תבילת כלים, כיוון דהית בילו ישראל שלא מדעתו מה שעשה עשוי, תבילת גוי נמי מעני. כמו שהגוי לא יכול להיות שליח שלי, הוא לא יתביל את זה בשמי, בסדר, אבל אם מישהו מטביל עבורי בלי דעתי זה מועיל, אם זה מועיל זה אומר שלא צריך את השליחות, אם לא צריך את השליחות אז גם גוי יכול לעשות את זה. אגב, שם היה מקום להגיד שאולי זה יעבוד מדין זכין, ואז גוי לא יכול לעשות את זה, כי זכין הוא כן סוג של שליחות. בסדר? הרשב"א כנראה מבין, לא, זה לא פועל מדין זכין, פשוט לא צריך פעולה שלי, צריך שזה יודבל. זה הכל. לא צריך שזה בכלל יהיה פעולה שלי. אפשר לומר, זהו תמוש לרעי וזה על שכתב, זה שלוחו של אדם כמותו. איברה. דהי תמה לחודי לא סגי. תמה זה לבד לא מספיק. אלא לומר שיועיל תבילת כלים על ידי גוי. כיוון, זה לא בעין השליחות, כמו שכתב הרשב"א זל. אבל שיהיה חשיב מה שעשה הגוי, כאילו עשה הוא בעצמו, כדי שיברך עליו, זה לא. דעה, אפילו אם עשהו חברו, לא חשיב כאילו עשהו הוא בעצמו כדי שיתחייב הוא לברך עליו. כמו שכתב הרב בכנסת הגדולה משום רבותיו ז"ל, דעשיית מעקה וכיוצא דלא בעינן שליחות, אין בעל הבית מברך עליו, אלא האומן המתקן אותו מברך. וכיוון דלא בעינן שליחות בחי גבנה, אינו חשיב עושה המצווה, אלא המתקן אותו. יויין שם מלכות שופר. הוא דלא כבר פרי חדש שכתב שהיא מטביל על ידי גוי שיברך עליו. אז מחנה אפרים טוען את מה שאתם טענתם, וזו סברה פשוטה, שזה שהבית נמצא עם מעקה, לכן זה פותר אותי, זה בסדר גמור, אבל זה לא נחשב שאני עשיתי את זה. אלא הבית, יש עליו מעקה, אז במילה אני לא צריך לעשות את זה, נפטרתי. אבל זה לא שאני עשיתי את זה, לכן ברכה אני לא יכול להגיד על זה. אגב, אני אגיד יותר מזה. אני טוען טענה יותר מרחיקת לכת מהמחנה אפרים. אני טוען שגם מי שעושה לא יכול לברך.
אל הבית שלו.
ברור. כי מה שהוא עושה זה בכלל לא ביצוע של מצווה, לא שאני לא עשיתי את המצווה, בכלל לא בוצעה פה מצווה. פשוט יש פה בית שלא זקוק למעקה. המצווה להקים מעקה זה רק בבית שצריך. פה הבית לא צריך, כי יש לו מעקה. אז שאתה עשית את המעקה, לא קיימת מצוות מעקה, רק שזה אתה קיימת ולא אני. לכן אני לא יכול לברך. לא, לא התקיימה פה בכלל מצוות מעקה. פשוט נפטרתי מדין מעקה, כי בבית יש מעקה. אני פטור מהמצווה, לא שקיימתי אותה. זה לא אותו דבר. ולכן אני טוען, גם מי שמתקן את המעקה בעצמו, לא עושה מצווה. אלא אם כן, הוא מקים את המעקה כשליח שלי, או מדין זכין, לא חשוב. אבל גוי לא. ועשית מעקה לגגיך.
לא, בסדר.
לא, אתה לא חייב לעשות מעקה על בית שהוא לא שלך. מצוות מעקה היא על הבית שלך. לא, 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 אתה לא חייב. מה זאת אומרת, אתה לא יכול. יש לי ברשות הרבים, אני כן יכול. יש עליי חובה מדין מצוות מעקה להקים מעקה ברשות הרבים? ברשות הרבים אני כן יכול. ברור, במקום של סכנה, להפך, אבל צריכים לשלם לי בתור יורד לסדר חברו שלו ברשות. הציבור עוד יצטרך לשלם לי על זה שאני עשיתי את מה שהוא היה אמור לעשות. לא, אין, אני לא, צריך לבדוק, אבל זה ברור לי שלא. אין מצווה כזאת. מצווה היא על הבית שלך. לא תשים דמים בביתך ועשית מעקה לגגיך. בית והגג שלך. לא, לא. לא, אין, החובה מוטלת על מי שזה רכוש. טוב, אני צריך לבדוק את זה, אבל זה... כל מקרה, אז לכן אני אומר, מה שהוא אומר... לא, 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 מחנה אפרים לא אומר את מה שאתה אומר. מחנה אפרים טוען... מחנה אפרים... לא, הוא מברך בגלל שהוא חושב שהוא קיים מצווה. הוא לא חייב לקיים את המצווה. המצווה שעשית המעקה לגגיך, הוא לא חייב. כן, כן, הוא קיים את זה, הוא קיים את זה כאילו עבורי, אבל הוא קיים את זה.
הוא לא יותר מסובך, אתה אומר בעצם שבמצוות מעקה יש שני מצוות, יש מצווה
חיובית. לא, 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 לא. לא, 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 אני לא טוען את זה. אני טוען, יש מצווה עליי לשים מעקה. עכשיו, יכול לבוא בן אדם ולהגיד, אני מקים את המעקה עבורך, המצווה היא שלך. אני, רק מי ביצע את המצווה? מי שביצע את המצווה זה אני. אז אני מברך. אבל המצווה היא מצווה שלך, שאני ביצעתי אותה. אבל עדיין מדובר על מצווה שלי. מחנה אפרים לא אומר את מה שאתה אומר, שכל אחד שרואה מכשול צריך לשים בו מעקה. לא. מה הבעיה? אתה זה, זה כמו ב, כמו ב, 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 במילה, אוקיי? במילה... לא, עוד פעם, במילה לפי ה... לפי ה...
שם באמת המצווה מוטלת על כולם.
לא, המצווה לא מוטלת על כולם, המצווה מוטלת על האבא, ואם האבא לא עושה את זה, אז בית דין, בית דין עושים את זה.
רק בזכות זה המוהל יכול לברך.
לא, לא בזכות זה, לא, אני לא חושב. יש במילה, לרוב הראשונים המוהל צריך להיות שליח שלי, אוקיי? ויש ראשונים שאומרים שלא, מערך הוזרוע, תוספותריד, אומרים שהמוהל לא צריך להיות שליח שלי. אז מה זה מצוות האבא לבן? מה הכוונה שהאבא צריך למול לבנו? הוא צריך לדאוג לזה שהבן יהיה מהול. טוב, כשהמוהל מל את הבן, למה המוהל מברך? המוהל ודאי אין לו מצווה. על האבא יש מצווה. לא. אבל פה מישהו, הוא עושה את המצווה עבור האבא. לא עבור עצמו, זה לא אותו דבר. הוא עושה את המצווה עבור האבא, כי האבא קיים פה והמצווה היא עליו. הוא עושה את המצווה עבור האבא, אבל כיוון שהוא המבצע, אז הוא מברך.
לא נכון להגיד שהמצווה היא עליו.
המצווה
היא באמת הנקודה. פשוט האבא הוא הראשון בתור.
לא, מערך הוזרוע בתור סבטרית אומרים לא ככה. המצווה היא על האבא, רק המצווה על האבא היא לא למול, אלא לדאוג לזה שהבן יהיה מהול. אבל מי שמוטל עליו המצווה זה האבא. הם לא תולים את זה בזה שכל הציבור חייב. זה משהו, כשאין אבא, מעבירים את המצווה לבית דין. לא, לא. זה ניסוח שלך. אבל הם אומרים לא ככה. הם אומרים לא. המצווה על האבא זה לדאוג לזה שהבן יהיה מהול, אבל זה מצווה על האבא. ולכן כשאני דאגתי לזה שהבן יהיה מהול, הבאתי מועל, דאגתי לזה, אז קיימתי את מצוותי, אבל את ביצוע המילה, את זה עשה המועל. ולכן הוא יברך, אבל הוא לא חייב בכלום, לא במילה ולא בלדאוג. רק אם האבא לא קיים, אז מטילים את זה לציבור.
יש עוד מקרה של
שליח
עושה
משקלים
מצווה, שאני יוצא ידי חובה והוא
מברך, זה... מה זה, זה לא, עוד פעם, לא, אתה לא יוצא ידי חובה, מה זה נקרא יוצא ידי חובה? הבית שלך היא מעקה. מה זה יצא ידי חובה? אין, לא נזקף לזכותך מצווה.
לא,
אתה יודע מה, אני אסך את זה כמו במילה. הבעל הבית צריך לדאוג לזה שבבית שלו יהיה מעקה. הוא לא צריך לבנות מעקה. הוא צריך לדאוג לזה שבבית שלו יהיה...
מסתר להיפטר מהחיוב על ידי זה שמסתלק את הסכנה באופן כלשהו. או שנהיה מעקה או שמתפוצץ הבית.
אוקיי.
החיוב יורד ממנו.
אוקיי.
אבל לא מדבר על זה. זה ודאי לא מסוג של ברכה. ברכה זה אם אני מתאם את זה כמו שכתוב בתורה.
נכון.
עכשיו אם אני עושה את זה על ידי שאלה, הוא תלוי בשאלה אחרת. האם כשבן אדם עושה בשבילי מצווה, מי מברך אני? זה אני או הוא.
לא, אבל אם אתה עושה על ידי שליח, ודאי שאני.
ודאי שהמשלח מברך.
כן.
נכון. למה הוא אומר כאן שהאומן שמתקן?
הוא טוען שזה לא שליחות. זה מה שהוא טוען. לא.
הוא עושה את המצווה עבורי, אבל הוא לא צריך להיות שליח שלי, כי אני אין עליי חובה לעשות את המצווה, יש עליי חובה לדאוג לזה שזה יעשה, בדיוק כמו במילה. אז דאגתי לזה שזה יעשה, הנה הוא דרך הבחור ההוא, אבל הבחור לא צריך להיות שליח שלי וגם לא מדין זכין, משום דין. אבל עדיין המצווה הזאת מוטלת עליי, לא עליו. אבל כיוון שהוא זה שעוסק בביצוע המצווה הזו מברך. וזה מהדוגמה, היא מילה, הבאתי את הדוגמה. לא, לפי המאחור זרוע זה לא. לפי המאחור זרוע זה דוגמה טובה. מאחור זרוע ותוספות ריד. זה מה שהם טוענים. הם לא טוענים שהוא מברך כי גם הוא שייך בזה. הם טוענים שהוא מברך כי אני ביצעתי את המחויבות שלי לדאוג שהבן יהיה מהול, לא למול. לכן אתה לא צריך להיות שליח שלי כי אני לא חייב למול. צריך לדאוג לזה שיהיה מהול. אבל לך אין מצווה בכלל. ובכל זאת, כשאתה מבצע את הפעולה, אתה זה שמבצע את פעולת המצווה, אז אתה מברך. אבל... מה? אבל בנידון דידן מסיק המחנה אפרים, אבל בנידון דידן נראה לי שיברך הבעל הבית, זה מדבר על מעקה, אם עשה הוא על ידי אומן פועל יום, מהטעם הראשון. את כל המהלכים האלה, הם מהלכים שמדברים על השאלה, יכול להיות שאתה יכול לברך, בגלל שאין בכלל מצווה להקים את המעקה, רק שיהיה מעקה. ואם יש מעקה, אז תברך. אז זה הוא דחה, הוא אמר לא יכול להיות, בגלל שאתה לא יכול לברך, כי סוף סוף לא אתה עשית את הפעולה. הוא אומר שהשליח יכול לברך, ואני אומר שאפילו זה אני לא בטוח. אבל לעניין אומן, או שכיר יום, כשאתה שולח אומן או שכיר יום לבנות מעקה, שם אתה יכול גם לברך. למה? כי שם זה לא כמו מישהו אחר שעשה את זה עבורך, ואופ, פתאום יש לנו בית עם מעקה, אז אני פטור, כי הבית עם מעקה לא. שם אתה הקמת מעקה. איך? על ידי השכיר יום שלך. או העבד שלך. וזה נפקא מינה שהוא מביא למעלה. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן את ההשלכה של הטענה שראינו קודם, שפועל או עבד, זה מצב שנחשב כאילו שהאדם עצמו עשה את הפעולה, וממילא לא מתעורר את השאלה של הייחוס, ולא את השאלה של הכוח לבצע את הפעולה. אולי עוד... עוד הערה, פעם יוצא מזה כדי ש... יש הערה של רבי עקיבא איגר על המחנה אפרים הזה. יש לו הגאות על מחנה אפרים. ולעניות דעתי, אף בעושה מעקה על ידי עבדו קטנני, לא שייך בי דאבי כי עושה בעצמו ממש, דלא מצינו שיכול להפר נדרי אשתו על ידי עבדו. ומכל שכן שלא מצינו כן על ידי פועל. זאת אומרת, הוא מבין שהמחנה אפרים רואה את הפועל או את העבד, אילו אני עצמי עשיתי. אומרת, טוב, אז לפי זה, אולי גם הם יכולים להפר את הנדרים של אשתי, אם יש זהות, כמו שדיברנו קודם, שיניחו תפילין בשמי, שישבו בסוכה בשמי, הכל. אם הם לא יכולים לעשות את זה בשמי, אז אתה לא יכול להגיד לי שיש זהות. זה כן פועל מדיני שליחות. מי זה פועל מדיני שליחות? בעבד כנעני אין שליחות. בגוי אין שליחות, אז אתה לא יכול לברך על דבר כזה. אם יש שליח, אתה יכול לברך, זו הטענה שלו. ועוד פעם, הולך לכל אורך הדרך, מצד אחד זה מחזק את מה שאמרתי, שהמחנה אפרים מדבר על זהות ולא על שליחות. מצד שני, הסברתי כל הזמן, זאת ודאי לא זהות מוחלטת. לא מדובר שהוא יושב בסוכה בשמי או יניח תפילין בשמי. לא זה, גם המחנה אפרים לא מתכוון לזה. הוא מתכוון לומר שיש זהות חלקית. ואת נאמר פה משהו שאומנם זה לא לגמרי אני, אבל הוא פועל עבורי כי ידי הארוכה יותר טוב משליח. אבל כבי גר הוא רואה את זה דיכוטומית, אבל אם זה אני, אז זה אני לגבי הכל. אם זה שליח, בגוי אין שליחות. אבל המחנה אפרים כנראה מתכוון לומר שיש דרגת ביניים כזאת. ואז הוא אומר, כן, הגמרא שם בבא מציעא, באותה סוגיה, דתניא אומר לאפוטרופוס, כל נדרים שתהיה אשתי נודרת מכאן עד שיבוא ממקום פלוני, הפר לה. והפר לה, יכול יהיו מופרים, תלמוד לומר, אישה יקימנו ואישה יפרנו, דבר רבי יושיע. ויונתן אומר, מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם ומתו. אז רואים שהאפוטרופוס פועל מדין שליח, או שלא פועל בכלל. זה מחלוקת התנאים. אז רואים שלעניין הפרת נדרים, מישהו שהוא לא שליח לא יכול להפר נדרים. שליח זה עוד שאלה, אבל מישהו לא שליח. לכן שם הוא המניח רבי עקיבא איגר, שכמו אפוטרופוס גם עבד ופועל להיות אותו דבר.
לא לגמרי בטוח שאני מקבל את הטענה הזאת. אותה. היה מקום גם לחלק בין עבד ופועל לבין שליח. אבל אני אומר, לא צריך להגיע לזה. יכול להיות שעבד ופועל, יש זהות בינם לבין המשלח, אבל זאת לא זהות מוחלטת, הם לא יוכלו להניח תפילין עבור. כן, זה... ואז אומר, אלא ודאי נראה, זה רק לעניין שאלה בבעלים, זה בענייני ממונה, יד עבדו כיד רבו, אבל לא לעניין שערי דברים. והרב אינו יכול לתן גט לאשתו על ידי עבדו, זה אינו בתורת גטין וקידושין. משמע, זה גם על ידי עבדו לא מעני, זה מה שאמרתי קודם, שלפי המחנה אפרים לכאורה יוצא שאפשר לשלוח גט על ידי עבד, או על ידי פועל גוי. אפשר לשלוח גט לאישה. אבל כרגע עצמו מסכים, זאת אומרת, מסכים שכך אומר המחנה אפרים. הוא טוען שבפשט הגמרא לא נראה כך. אבל המסקנה שהסקנו המחנה אפרים גם הוא מסיק אותה, אוקיי? ואין תוספות קידושין דף מבית, סוגיה אצלנו, ודילמה דמימתניתין דה אומר לעבדו צאו שחוט עליי הפסח, מוכח לשלוחו של אדם כמותו. כן, תוספות שואל, למה, אומר לעבדו צאו שחוט עליי הפסח, למה משם לא לומדים ששלוחו של אדם כמותו? כך תוספות שואל. אומר שהם מביאים את זה ממשנה של שחיטת פסח אחרת. יש משנה קודמת, האומר לעבדו צאו שחוט עליי הפסח. למה לא הביאו את הראיה משם? ככה תוספות אצלנו, שואל על הגמרא אצלנו. אומר רבי עקיבא, רגע, מה הקשר? שם מדובר בעבד. זה שאתה יכול להגיד לעבדך לשחוט את הפסח, מה זה ראיה לזה ששלוחו של אדם כמותו? עבד הרי הוא, לפי המחנה אפרים, עבד הוא יותר טוב משליח. נכון? אלא מה רואים? לא. העבד פועל פה מדין שליח. אבל בסדר, אבל עבד הרי לא, לכאורה לא יכול להיות שליח. אבל לא, עבד יכול להיות שליח אם באמת הוא עבד. העבדות מאפשרת לו להיות שליח. מחנה אפרים טוען שהעבדות היא תחליף לשליחות. לא, העבדות היא מאפשרת לו להיות שליח, אבל מכאן רואים ששלוחו של אדם כמותו. זה מה שאומר התוספות. וזה ממש מקביל לפני יהושע ולעצמות יוסף. זאת אומרת, רבי עקיבא איגר מבין שכשאנחנו מדברים על עבד או על פועל, הכוונה עבד, העבדות ואותו שכיר יום מאפשר לי למנות אותו כשליח. מחנה אפרים אומר לא, עבד והשכיר יום הם נחשבים אני, לכן לא צריך פה דין שליחות. זה תחליף לדין שליחות. בדיוק כמו שראינו בפני יהושע ובעצמות יוסף בסוגיה שלנו, גם במציע בצדיק ו', שם רבי עקיבא איגר מאיר הערה דומה וזה כבר. חוזר על עצמו. תראו אחרי זה בסיכום שאני אעלה אם תרצו. זהו, עד כאן.